הגענו לדף נ"ג עמוד ב', 16 שורות מלמטה. הגמרא מציגה עכשיו 5 ספקות בעניין מזונות הבת מנכסי אביה. קודם כל לגבי סימן, נזכור מי המאוראים שאמרו את זה. סימן דגברי, שק זרף, שזה ראשי תיבות, שין הכוונה רב ששת, קוף ריש לקיש, זין רבי לזר, ריש רבה, פי רב פאפה. מה עם 5 הספקות? הסימן זה מענה, יבמה, שנייה, ארוסה ואנוסה. הספק הראשון, באו מנמר רב ששת, ממענת, יש לה מזונות, אין לה מזונות. מה קורה אם יש יתומה קטנה, האבא מת, יתומה קטנה, ואחיה או אמא חיתנו אותה, ומדובר פה על נישואין שהם רק מדרבנן, היא מענה בבעלה וכך יצאה מהנישואין, האם כשהיא חוזרת לבית אביה יש לה מזונות מיחסי אביה עד שתתבגר וכו', או לא? האם כשמענה בעצם נעקרו קידושיה למפרע, ועכשיו היא נחשבת כמי שלא נשואה בכלל, ויש לה מזונות או לא אינה מזונות? אמרנו רב ששת לניתוח, למדנו בברייתא, אלמנה בבית אביה, גרושה בבית אביה, וכן שומרת יבם בבית אביה, כלומר, בית אביה הכוונה שעדיין ארוסה. אז אלמנה שהתעלמה, אלמנה שעדיין ארוסה, עדיין מקודשת, עוד לא נשואה, אותו דבר גרושה, נתגרשה מהאירוסין, או שומרת יבם וכו', כלומר, אם כל זה נתעלמה, נתעלמנה בעודה בבית אביה, יש לה מזונות. רבי דומה, עודה בבית אביה, יש לה מזונות, אינה בבית אביה, אין לה מזונות, לכאורה זה אותו דבר, רבי יונה, היינו תנקם, אלא לאו, כנראה יש להם בדיוק את זה, קטנה שממענת היא כביניו. נחלקו בדיוק בדין ממענת. תנקה בסבר שגם ממענת אית למזונות מנכסי אביה. ולמרות שלא הזכיר בכלל את הממענת, בכל זאת מתוך, אנחנו לומדים שאכן ככה סובב מתוך מה שרבי יהודה אמר, ורבי יהודה סבר ממענת לאית למזונות. כלומר, כשאמר רבי יהודה עודה בבית אביה, יש לה מזונות, כמעטו לבת שלא יצאה מבית אביה בכלל, לא ניסית מעולם. אם ניסית, אף על פי שמענה בנישואיה, אין לה מזונות. זאת דעת רבי יהודה. ותנקה אומר לו, יש לה מזונות. ספק שני, ביי ריש לקיש. בת יבמה, אדם שכנס את יבימתו, ילדה לו בת ומת, יש לה מזונות מנכסי אביה המת, מנכסי יבם, שהוא אביה או אין לה מזונות? כן, אדם אמר, מכיוון שכתוב במשנה ביבמו, כתובתה, כתובתה של היבמה מוטלת על נכסי בעלה הראשון, לא נגבית מנכסי יבם עצמו, אלא מנכסי בעלה הראשון, אז סברה לומר, לית לה, אין לה מזונות מנכסי יבם, חובת מזונות הבת, מתנאי הכתובה, מכיוון שאין היבמה בעצם זכאית בכתובה מנכסי יבם, אז יכולה גם ביתה לא תהיה ניזונה מנכסיו, כמו שאין היבם חיה בכתובתה, כך לא משתעבל בתנאי הכתובה. עודין, מה כיוון דאית לי, כיוון דאית לי, כיוון דאית לי, מבעל הראשון, מכיוון שאם אין בעצם כתומה מהבעל הראשון, נניח הוא לא נניח נכסים שתוכל אלמנתו לגבות מהם, אז כתוב שם מסכת כתובות, תקנו לרבנן שני, תקנו חכם שתהיה לה כתובה מנכסי בעלה השני, אז אולי הולכים אחרי בעלה השני, ואכן יש לה מזונות. אית לי, אומרת לגמרי תיקו. באמת, תעמוד השאלה, אנחנו לא ברור לנו. ספק שלישי, באי רבי אלעזר, בת שנייה. שיש בת של שנייה להריות, כלומר אדם עבר ונשא קרובה מדרגה שנייה, לדוגמה, אם אבי וכדומה. מותרת מהתורה וחכמים אסרו. וילדה לו בת ומת. האם יש לבת זה מזונות מנכסי אביה או אין לה מזונות? כיוון דלית לכתובה, דלית למזונות. אולי מכיוון שאין לה אמא כתובה, אז גם סברה של בת אין לה מזונות. מכיוון שמזונות הם מתנאי הכתובה, וזה המזונות הולכים אחרי הכתובה. עוד אם האמא דעת האיסור, קצור הבנן, או האמא שעשתה איסור, היא ניסית בעבירה, אז חכם קנצו אותה להפסיק כתובתה, אבל היא, הבת, מה היא עשתה? שום דבר. זה לא עבדה איסור, לא עשתה שום עבירה, אז אולי לא קנצו הרבנן, ויש לה מזונות מיחסי אביה המת. עומדת כמעט תיקו, לא ברור. עוד שאלה, ביי רבה, ספק הרביעי. בת ארוסה, יש לה מזונות, אין לה מזונות. כלומר, בעל ארוסתו בעבירה, וילדה לו בית, בת, הוא מת ארוס, והיו לו בנים מאישה אחרת. האם יש לו מזונות מיחסי אביה המת, או אין לה מזונות? כיוון דאית לכתובה, מכיוון שארוסה יש לה כתובה. כלומר, אנחנו נראה להלן שנחלקו המוראים, תקנו חכמים כתובה גם לארוסה, או לא תיתנו אלה נשואה. לפי הסוברים שהארוסה יש לה כתובה מהדין, אז אפילו לא כתב לה כתובה בפועל, הוא מתחייב בה, מכיוון שהוא צריך לתת לה כתובה, הוא מתחייב בה באותו זמן. אז השאלה, כיוון שהיא לכתובה, אית לה עוד אימא, כיוון שלא תקנו רבנן כתובה עד שעת נישואין. כלומר, אפילו הסוברים שהארוסה יש לה כתובה, לא נותנים אותה ולא כותבים את הכתובה בפועל עד שעת הנישואין. אז אולי אין לה מזונות. השאלה, לאן, האם הולכים אחרי ההתחייבות הבסיסית לכתובה, או רק בפועל מתי שכותבים את הכתובה, אומרת מה, תיקו גם פה, לא ברור ההכרעה בספק הזה. וביי רפאפה עוד ספק החמישי, בת אנוסה, מי שאנס נערה בתולה וחזר, והתחתן את זה לפי מה שהתורה אומרת, ולא תהיה לאישה, וילדה לו בת אחרי הנישואים, ואחרי זה מתה, אבל מי יש לה מזונות מיחסי אביה או אין לה מזונות, אליבד רבי יוסי רבי דלותי ביילך, לפי אין מקום לשאלה הזאת, שלדעתו, ודאי יש לה מזונות, אמר, כמו שאמר רבי יוסי ברבי יהודה, הנוסף לפי שכבר נתן, האונס להביא את דמי הכנס, את הכנס, בכל זאת, אם מת הבעל, יש לה כתובה מנה. כלומר, לדעתו, כיוון תקנו חכמים כתובה להנוסה, חוץ מהכנס. לכן ברור שאנחנו מחייבים את הבמנוזונות, כמו כתובה. כל השאלה, כי תיבאי לך, ידיד בדי רבנן, דאמר יצא כסף כנסה בכתובתה. מכיוון שכבר שילם כנס להביאה לפני שהוא התחתן איתה, אז הוא צריך לכתוב לכתובה כשהיא נוסעה, אלא הכסף, זה מה שכתוב, יצא כסף כנסה בכתובתה. כבר שילם דרך הכנס. אז מה, כן, זה לא הייתה כתובה, אולי בגלל שאין כתובה, גם אין למזונות, אין למזונה, או דין, מה כתובה, תם המי, למה אין כתובה, כמו שאמרנו, כדי שלא תקלה בין אב להוציאה, כל הרעיון של לכתוב כתובה, כדי שלא תקלה בין אב להוציאה, ואותה אישה שהוא אנס, הוא לא יכול לגרש אותה. ואני לא מעצימי בגלל, לא יכול לגרש אותה, ולכן אצלו תקנו כתובה. אבל כל שאר תנאי הכתובה, כגון מזונות הבת וכו', שטעם של תידוך הרמין לטעם אחר, יש כל מיני טעמים לתנאי הכתובה, אז יכול להיות שאף פי שאינה נוסע עיקר כתובה, בכל זה יש לה תנאים, ולכן יש לה מזונות. עומד עם מה גם פה תקו. עוד אמרנו במשנה, את יהיה יתבה בביתי, כלומר זה תנאי הכתובה, שאת יהיה יושבת בביתי ומתזדנה מנכסי, תנזום מנכסי, כל ימי מיגר אנונותך בביתי, כל ימי משך אנונותך בביתי. אז תנא רבי יוסף, בביתי דווקא, זה מה שנאמר, ולא בביקתי, בצריף שלי. כלומר, אם הניח הבעל בית מרווח, כופים את הירושים, ניתן לה איזה מקום בתוך הבית לפי כבודה. לא יכולים לומר לה, לכי לבית אביך וכולי, נזלו אותך שם. אבל אם לא הניח אחריו אלא צריף קטן, ביתה, מה שאמרנו, אז הם יכולים לומר, לחים אצלנו. למרות שהבעל התחייב לה בכתובה, ניתן לה מדור בביתו, לא התכוון להתחייב לה בכך על דעת שיצטרכו בניו לצאת מהבית. אם יש משהו קטן, אז הבנים קודם. לכן דווקא ביתי ולא בביקתי. אבל מזוני, בכל זאת, אף פי שאינה אלמנה, גר איתם כמובן, בכל זאת, הם חייבים לספק למזונות. ומר ברבא שאמר, אפילו מזונות לא מילאתי, לא, אפילו מזונות לא. אם היא לא גרה אצלם, גם מזונות לא. ולהיתי יחד רק כמר ברבא שאלה, בכל זאת, הם חייבים לשלם למזונות. אמר רב נחמן אמר שמואל, תבעו לה נישא והתפייסה, אלמנה שתברו אותה להינשא, הציעו לה נישואים והתפייסה, ורצתה להינשא לאותו אדם, כלומר נישואים שניים, אין לה מזונות, כבר אין לה מזונות מנכסי בעלה. כל החיוב שבעלה דרך הכתובה להזון אותה בימי אלמנותה, זה כשהיא לא רוצה כבר להתחתן עם מישהו אחר. כלומר, בגלל כבודו, כבודו של הבעל הראשון, היא עדיין משליקה כל ימי אלמנותך וכו'. ברגע שהיא מתרצית להינשא עם מישהו אחר, אנחנו כבר לא יכולים להגיד כל ימי מיגר אלמנותך. כשהיא מתרצית לצאת למישהו אחר, כשרוצה כבר להתחתן עם מישהו אחר, כבר לא נחשבת בימי האלמנות. מה אומרת הגמרא, הלא נתפסה, יש לה מזונות, משמע לפי זה. אמרנו, תבעו לה להינשא, אבל התפייסה, התרצתה להינשא אותו בן אדם, אז אין לה מזונות, משמע שאם לא התרצתה, לא רוצה להינשא לאותו בן אדם, אז יש לה מזונות? גם אם הסירוב לא היה בגלל כבוד בעלה, אלא סתם כי האדם הזה לא מוצא חן בעיניה, זה לא הגיוני. כל הרעיון, זה בגלל, כל הרעיון שהיא לא מקבלת מזונות, זה בגלל שהיא מסרבת בגלל כבודו של הבעל הראשון. אז אמר רב ענן, לדידי מפרשת מיניה דמר שמואל, באמת להתפרש מה שאמר רב שמואל, אמרה, אם היא אמרה, היא מסרבת להתחתן איתו, מחמת פלוני בעלי, בגלל בעלי המת, בעלי הראשון, אז יש לה מזונות. אבל מחמת בני אדם שאינם מעוגנים להם, סתם בגלל שאדם לא מתאים לה, לא רוצה להתחתן איתו וכולי, אז אין לה מזונות. אמר רב חיסדא, זינתה, אין לה מזונות. אם האלמנה זינתה, אין לה כבר מזונות. אמר רב חיסדא, ככלה ופרקסה, אם סתם היא התאפרה וכדומה, כלומר, היא איפתה את עצמה כדי לצאת עם אנשים אחרים, אין לה מזונות. המעשים האלו מוכיחים שכבר לא, היא לא מתעכבת עם מנשא, היא רוצה כבר להתחתן עם מישהו אחר, אין לה כבר את העניין הזה ימי אלמנות בגלל כבוד בעלה. עכשיו, מה אמר זינתה, כל שהיא ככלה ופרקסה, אז מי שאומר שאם זינתה, הפסיד את מזונותיה עוד יותר אם היא התאפרה בשביל זה. מנדה אמר ככלה ופרקסה, אבל זינתה היא, למה, מה איתה? מה יצר הנסה? כלומר, יכול להיות בהחלט שיצר גרם לה לזנות. זה לא מוכיח שהיא באמת היא עוד לא, שהיא לא בימי אלמות לבעלה. יכול להיות שפעם אחת היא שכבה עם מישהו וכולי, מה שנקרא, זינתה. אבל זה לא אומר שבאמת היא לא בימי אלמנות. אבל מי שמתאפרת, מכינת עצמה היטב לצאת עם אנשים אחרים בעצם, כבר התחתן שוב, זה ודאי שהיא לא נקראת בימי אלמנות, וכבר היא לא מקבלת מזונות מבעלה המת. אבל אומרת הגמרא, להלכה ככה, ליתי לחתה ככונה ישועת אדם, אין הלכה כמו כל ההוראות שלמדנו לפני כן, גם אם זינתה, אפילו אם ככלה ופרקסה, מתאפרת וכדומה, אפילו אם היא התרצתה להינשא למישהו אחר, עדיין יש לה מזונות מנכסי בעלה, אלא ההלכה היא כך, כי הד אמר רבי דאמר שמואל, התובעת כתובתה בביתין, אמנה שתובעת כתובתה בביתין, אין לה מזונות. כלומר, מכיוון שתובעת כתובתה בביתין, היא גילתה דעתה, ודאי שרוצה להינשא למישהו אחר. וכיוון שכך, אי אפשר לקרוא בה כל ימי מגע על מנותך וכו', היא כבר לא מתעכבת להתחתן בגלל כבודו. במילים אחרות, האלמנה אף פעם לא מפסידה את הזכות לאיזון מנכסי בעלה, עד שבפועל תתבע כתובתה בביתין. לא יודע שום דבר אחר מהמעשים שהזכרנו לפני כן. עומד כמו, ולא, תניא מכרה כתובתה ומשכנה כתובתה, או עשתה כתובתה, הפותקי לאחר, אין לה מזונות עניים, אבל תובעת לא. האם באמת אלמנה שטבעה כתובתה ואית עניין למזונות? הרי כתוב אישה שמכרה את הכתובה או משכנה כתובה, כלומר שיעבדה את הכתובה כמשכון לצורך קבלת הלוואה, או עשתה כתובתה הפות כלאחר, יחדה את הקרקע הזו שאתה בעצם משועבד לכתובה לבעל חוב שלה לגבות מנה את חובו, אז אין לנו עוד מזונות. דווקא אלו משמע שמוהן אין, אבל טובה כתובתה בביתין, ועוד לא גבתה אותו בפועל, לא הייתה זכות למזונות. אומרת כבר, לא, הני, המקים הללו בין בביתין, בין שלא בביתין. אז כבר עידת הזכות ליזון מיחסי בעלה, אבל טובה כתובתה בביתין אין, שלא בביתין לא. כלומר, אם בביתין, אכן עידה את הזכות למזונות, אבל, זה מה שאמרנו, אם טובה כתובתה בביתין, עידה את זכותה למזונות, אבל שלא בביתין, לא עידה את זכותה למזונות. כלומר, הברייתא עוסקת באופנים שאנחנו מאבדת את הזכותה למזונות בכל מקרה, בין אם עשתה את הביתין או לא. אנחנו דיברנו דווקא על מתי מפסידה את הזכות דרך הביתין. עכשיו למדנו עוד במשנה, למדנו, את תהיה יתבה בביתי כל ימי מי גרמנותך בביתי, וככה יהיו אנשי ירושלים כותבים וכו', אבל אנשי יהודה יהיו כותבים עד שירצו הירושים, ייתן לך כתובתך. אדמה רב אמר הלכה כאנשי יהודה, ככה צריך לכתוב, ושמונה הלכה כאנשי גליל. ואומרת כבר בעיר בבל וכל פרוודה, בכל הכרחים שסמוכים לנהוג כרב, כאנשי יהודה, בנהרדה וכל פרווה, כל הכרחים סמוכים לנהוג כשמואל. אז היית בעד מחוזה, וניסי בעד הנהרדה, היה אישה אחת מילידת העיר מחוזה, מהכרחים הסמוכים לבבל, הייתה נשואה לאדם מהעיר נהרדה, ודר עמו במקומו בנהרדה. הבעל מת, ביקשו היורשים להגבות את הכתובה על כורחה, להפסיד מזרותיה, כלומר, רצו כמו שנאמר, עד שירצו היורשים ניתן לך כסף כתובתך, רצו לתת לה כסף הכתובה ושכבר לא יהיה לה מזונות. עתו לקמת רב נחמן, שמע לקלה, אז רב נחמן הבחין מצורת המבטא של האלמנה, זה הכוונה לקלה, הקול שלה, דבר מחוזה היא שהיא בעצם מבנות העיר מחוזה ששייך למחוז בבל. אמרנו בבל בכל פרוונו הוא כרב, נוהגים כרב, נכון, הרשעים היורשים, לתת לך כתובתך במקום מזונות. אמרו לה, ואני עד רנסיבה, אבל ככה אמרו לה, אלו שבאו מצד להצג את האישה, אמרו לרב נחמן, הייתה נשואה בפועל לבין העיר נהרדה, אבל נהרדה נוהגים כשמואל. אמרנו, יחי נהרדה וכל פרווה נהוג כשמואל. כלומר, הדין הוא באמת כך. אישה במקום אחד שניסה לדם במקום אחר, על דעת לדור עם בעלה במקומו, הולכים אחר מנהג המקום שהיא באה לשם, מקום של הבעל, שהיא באה לגור שם. לכן, על דעת מנהג המקום הזה, היא נוסעת לו, ולא יכולה לתת לה כתובה במקום המזונות. ועד אחד, איכן גבולות מחוז נהרדה, עד אחד עשר יקר בנהרדה, כל מקום שמודדים את התבורה במידת קו, כלומר, כשמודדים במידת נפח שעושים בנהרדה, זה נקרא נהרדה. מחלוקת נוספת בין רב ושמואל עניין אלמנה שבא לגבות כתובתה, איתמר, כשבאים בדין לגבות כתובה בעצם לאלמנה, רב אמר שמים מה שעליה, ושמואל אמר אין שמים מה שעליה, לפי מה שרב אומר, בית צריכים להעריך את שווי ערך בגדיה, ולנקות אותה מהסכום שהירושים משלמים לה בכתובתה. כי היא קיבלה את הבגדים האלה מבעלה, ובעצם הם אינם שלה, אלא הם נעשים חלק עם פירעון הכתובה. למרות שמתחילה הוא נתן בעלה לאשתו במתנה, אנחנו משערים בפשטות שהוא נותן אותם על מנת שתעמוד בבגדים אלו לפניו, ולא יודעת שתיקח אותם ממה ותצא. לכן כשיוצאת בעצם, המתנה פוקעת, ושמים מעריכים מה שעליה, ומנקים את זה מסכום שהירושים משלמים לה בכתובתה. ושמואל אמר לו, אין משהו מה שעליה, כלומר, מתחילה אם כיוון בעלה ייתן לזה מתנה גמורה, וגמרנו. עכשיו, מחלוקת דומה בעצם, בעניין בגדי לקית. הלקית הוא פועל, שהשכרו בעל הבית לימות הקיץ, ללכות את תבועתו, הנוהג הוא שהלקית דאג בבית בעל הבית, ועושה כל עבודת השדה כמו שצריך, ובעל הבית מספק לו כל אותו הזמן לצרכיו. בסוף עונת העבודה, בעל הבית משלם לו שכר, כלומר, כוללני עבור כל התקופה שעבד אצלו. אז אמר רב חייא בר אבין, שנותן את השכר וחילופה בלקית. כלומר, היפוכם של הדברים ביחס ללקית. אם קנה לו בעל הבית בגדים תוך כדי זמן העבודה, ואם הסיום מבקש לצאת לביתו עם הבגדים, אז רב אומר, אז מה שנאמר, הפוך, חילופה בלקית. הלקית זכה בהם ונעשה שלו לגמרי, לא מנקים את שוויה מהשכר שלו. דווקא על מנה שיוצאים בי בעלה, מנקים לו את הערך של הבגדים מדמי הכתובה, כי אנחנו אומרים, מראש הוא נתן את זה הדעת שתעמוד לפניו. לכן כשיוצאת, המתנה פוקעת, אבל הלקית שמתחילה בעצם בעל הבית ידע שבסופו של דבר הוא יצא מתי שהוא בסוף התקופה הזאת. לכן ברור שהוא נתן את זה על מנת שזה יהיה שלום לגמרי. ושמואל אומר ההפך, הבגדים שייכים לבעל הבית, ומנקים את שובה. מסחרו דווקא על מנה שיוצא מבית בעלה, היא נוטלת עם הבגדיה כי בעלה הוא חייב לפרנס אותה, תת לה גם כסות. מסתבר שהוא יקנה אותם לגמרי בלי שום שיעור, נתן לה מתנה גמורה. אבל הלקית שבעל הבית לא חייב לתת לו כסות, אז מהסתם הוא לא נתן לסתם מתנה. זה היה אם אנחנו רואים שהדעות הפוכות. אבקה נמתני הוא שנה וכן בלקית, כמו שנחלקו רב ושמואל באלמנה, כך נחלקו גם כן בלקית אותם סברות רב הפוך. ומנח בסימן הרב, רב הוסיף וקבע סימן בלזכור הוראה יתמה ואלמנתה, כלומר יתמה ללקית ואלמנתה לאלמנה, שלח ופוק, הפשילו בגיחם וצאו, כלומר ככה רב היה אומר. הוא רצה לזכור את ההוראה, היה אומר גם לאלמנה וגם ללקית, תפשיטו, תורידו את הבגדים וכך תצאו, הבגדים לא שלכם. ואיך ההלכה בעניין בגדי אלמנה? רב נחמן אף אגד דתנן ומתיתין כבתי דשמואל, למרות שבמשנה לכאורה למדו כשמואל, הלכתה כבתי דרב, בפועל הלכה כרב, מה הכוונה למדו במשנה כשמואל? לתנן כתוב במשנה בערכין, אחד המקדיש נכסיו ואחד המעריך את עצמו, מי שמקדיש את כל נכסיו לבדק הבית, ובין מי שמנדר ניתן את הערך עצמו להקדש, אלו לא כסוד לאשתו ולא כסוד בניו, לא בצבע שצבע לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקח לשמן. הגזבר של ההקדש אינו זכו ליטול ממנו משכון, לא בכסות אשתו, לא בכסות בניו, של מקדיש ומעריך, כי בגדי אשתו ובניו הם שלהם ולא שלו, לכן הגזבר לא יכול בעצם למשכן אותם עבור חוב הבעל והאב להקדש, וכן אין להקדש זכות לא בצבע בבגדים צבועים שצבע המקדיש או המעריך לשמן, כלומר גם לא בבגדים שהוא ייעד לאשתו ובניו, למרות שהם עוד לא לבשו אותם, וגם לא בסנדלים חדשים שלקח לשמן, לא בעוד איזה חפצים, פה מדובר נעליים, סנדלים, שהוא קנה לשמן, כי הם בחזקת אשתו ובניו, ברגע שהוא קנה אותם, לדעתם הרי שזה הוכחה לגמרי, כשמואל שבגדי אשתו שלהם ולא של בעלה. אז אם ככה, אם יש לנו בעצם ראיה לכאורה כשמואל מהמשנה, למה הלכה הלכת כרב? אמר לרב דרב נחמן, כי מאחד אתנה מתיתי כבתי דשמואל, אמר הלכת כבתי דרב, אמר לי, לכאורה כשמואל ראיית, באמת לכאורה, כשלומדים את המשנה בפשטות, במרוצה, בהבנה ראשונית, אז נכון, נראה כשמואל, אבל כי הם מעיינים בה, כשמעיינים בה, עד רב הלכת כבתי דרב, באמת הלכה כמו רב, מה איתה, למה אין ראיה מהמשנה באמת לשמואל? כי אקנה לה, באיזה אופן מקנה לה בעלת בגדיה? הדעת למי כמקבל, על דעת שתישאר אצלו. הדעת למי שכן לא מייפק, אבל על דעת שתיקח את בגדיה ותצא, לא אקנה, לא יקנה. לכן דווקא בכגון מה שהמשנה מדבר, שיש את המקדיש המעריך חיה עמו, אז בגדיה נידונים כשלה ולא משקלים עבור בעלה. אם היא חיה לפניו, אכן הבגדים הם שלה. לכן הוא יקנה אותה מראש, כשתעמוד לפניו בבגדים. אבל אם מדובר על אלמנה שכבר מת, הבעלה כבר מת, אז והיא עכשיו באה לקבוד את כתובתה, היא כבר לא תעמוד לפני בעלה בבגדים אלו. אז ממילא פקעה מתנה והבגדים חוזרים לרשות הבעל. לכן ההלכה כרב, למרות שלכאורה היה אפשר לחשוב שהמשנה כשמואל, ויש פה מייסל הלכה למעשה שקבעו כרב, הלכה כרב, קלטה דבי בר אל ישיב, אחת מקלות משפחה בר אל ישיב, אבקה טבעה כתובתה מיד, מה הייתה טובה כתובתה מהיתומים, אבקה ממתי לי בית דינה, בזמן שהייתה מביאה לבית הדין, אמרו לה יתומים, זילה לך מילתא דתיז לחי, ביזיון הוא לנו, שתופי ביתים בגדים פחותי ערך שכאלה, אז לה דבישתיו והיכסתיו לכולי אמה, כלומר עשו עליה סוג של הרמה, אז הלכה הקלה ולבשה וכיסתה את עצמה בכל בגדים שהיו לה, רצו לגרום לה שתלבש את כל בגדים שהיו לה, כי חששו שהיא תגיע לבית הדין, והיא תגיד לא, אין לי בגדים וכולי, באמת זה היה בגדים של בעלה קנה לה, אז לכן גרמו לה ללבוש את כל הבגדים שככה תבוא לבית הדין, אהו לקמת רבינה, באו לפני רבינה, אמר לו, הלכת הכבד לרב, הלכה קרב שאמר על מנה, שמים מה שעליה, מעריכים את כל הבגדים שעליה, ובעצם מנקים אותם, תשלום את דמי הכתובה. אז גם במקרה שלנו יש להעריך את השווי של כל הבגדים, כחלק מפירעון הכתובה. כמו שאמרנו, היורשים רצו שהאלמנה תבוא עם כל הבגדיה לבית דין, כדי שיהיו בית דין, שבית דין יראו את כל מה שצריך להעריך. חששו בעצם שהיא תגיד, לא, אין לי בגדים וכו', בעלי לא קנה לי בגדים וכדומה, ולכן רצו לגרום לה ליבוש את כל הבגדים לפני בית דין. עוד הוראה בעניין נדוניה לגבי נכסי אבי המת. ההוא שאמר לו, כן? ההוא שאמר למשפחה שלו בצוואת שהוא היה שכיב מרע, שהוא היה עומד למות על מיטתו, תינתן נדוניה לברת, נדוניה לביתי. כלומר, יתן לה בנישואיה כפי המקובל במקומו, כך וכך לבגדים ותכשיטים וכו'. אחרי שמת, זל נדוניה, ירדו מחירי החפצים של נדוניה. אז אמר רבי דברבין, פורונה ליתמה, הרווח ליתומים, יורשי האב. כלומר, הבד לא זכאי לסכום כסף השווה לערך הנדוניה בשעת הצוואה, והיורשים חייבים להביא לה רק מעות בשיעור מספיק לרכישה נדוניה במחיר של עכשיו. וההיגיון בזה שהאבא בעצם הורה לא סכום כסף מסוים, אלא ציווה שיתנו לה חפצים של נדוניה, כלי נדוניה, כפי המקובל, אם ידעו המחירים, אז כפי המקובל באותו זמן. עוד הורה שנייה, אהודה אמר לו למשפחתו בצוואת שכיב מרע לפני שהוא מת, 400 זוז מנחה מר לברק, שווי 400 זוז מיין זה יהיה נדוניה לביתי. אחרים תתו, יקר חמה, יקר יין, כך שיין בשווי 400 זוז, ששעת הצוואה שווה עכשיו יותר. אז מרדו יוסף רב חלייתמי, שוב, הרווח הכי תומי, כלומר, למרות שעכשיו היין שווה יותר מ-400 זוז, בכל זאת היורשים לא צריכים לתת לה יותר מ-400 זוז, כמו שציווה לאביהם. כי משמעות דברי אביהם,
שאותו יין יהיה משועבד לגבות ממנו את נדוניית הבת. לא שהיא קנה לה חלק ביין עצמו. אז לא היין שלה הוא כך, אלא היין בעצם של היורשים. אלא צריכים לתת לה מהיין הזה כפי החלק שמגיע לה. לכן אין לה בעצם חלק ברווח. מעשה נוסף, בעניין צוות שכיב מרע במזונות האלמנה, קריב את רבי יוחנן, היה קרובה של רבי יוחנן, אבל הוא איתת אבא, היה להביא עם אישה, דווקא כמה שאתה מזון, היא הייתה מבזבזת הרבה כסף, והרבתה לאכול מחלת הממון אביהם וכו'. עכשיו, כשאביהם חלב נתן למות, וידעו הבנים שאחרי מידתו ייפלו עליהם את המזונות האלמנה, יצטרכו לפרנס אותה וכו', והם מבזבזת הרבה כסף, כי זה תנאי הכתובה, אז עתו לקמת רבי יוחנן, באו הבנים לפני רבי יוחנן, ייטול מנו עצה, אבל רבי יוחנן איזול ואמרו לו להביך את דני אחד ארבע מזוני, לכו תאמרו להביכים לפני שהוא ימות, שיחד למצב שכיב מרע בפני דין קרקע מסוימת למזונותיה, אם תסכים לכך, תקבל את הדבר על עצמה, תהיה מוגבל במזונות בפרנסה רק כפי שהוא הפירות שאותו קרקע נותן, לא תוכל לקבל מכם יותר כסף מזה. הלכו הבנים ועשו כיצד רבי יוחנן, עתו לכמה דריש לקש, באו אחרי מיטת האב, באו אלמנה והבנים בפועל, כלומר האבא מת, ובאו לפני, לדון לפני ריש לקיש. אמר לו ריש לקיש, אם כך ציווה אביהם, כל שכן שריבה למזונות, אם כך ציווה אביהם, אדרבה. אדם שמצווה קרקע לאשתו למזונותיה, לא נודע הצוואה בעצם הזאת לצמצם את ההוצאות, אלא אדרבה. היא באה לתן לה מקור נוסף, חוץ מהמזונות הרגילים, צריך לתת לה גם רווח מהפירות הללו. אז לא זו בלבד, צריך לתת לה יותר. אמרו הבנים ריש לקיש, ורבי יוחנן לא אמר לך, רבי יוחנן לא אמר כך. אדרבה אמר, הוא בא לצמצם את המזונות שלה דרך ייחוד הקרקע. אמר לו ריש לקיש, זילו אבו לי, לך נתנו המזונות כרגלה, אין מה לעשות, צריכה לקבל מזונות, וכל לא הסכים רבי יוחנן. והיא לא מפית לנו חו רבי יוחנן מיוני, הוציא לכם את דבר רבי יוחנן מאוזניכם. כלומר, הקפה את זה בביתי. עתו לו כמה דבר רבי יוחנן, אחרי זה באו היורשים, לפני רבי יוחנן סיפרו את הוראת ריש לקיש, אמר לו, מה יעשה? כנגדי קרלוק עליי, כנגדי, הכוונה, האדם שהוא שווה לי כערכי, תמיד חכם גדול, הוא חולק עליי, לא יכול לסתור את דינו. ואחרי זמן מסוים חזר רבי יוחנן והורה גם הוא כריש לקיש, אמר רבי אבא, לדידי מפר שלם ידר רבי יוחנן, אמר לי מזונות האב שאמר בצוותו שתי הקרקע נתונה לאשתו למזונות, כלומר אם לעמד עבור מזונות, אז הצוואה מתפרשת שריבה למזונות, כמו שאמר ריש לקיש. אם למזונות, אז זה אומר שהקרקע בא בנוסף על המזונות. אבל אם אמר שתי הקרקע נתונה לו במזונות, משמע שהוא נתן לה בחוב המזונות, במקום החוב שהוא צריך לפרנס אותה. אז נמצא שקצץ למזונות, קצב לפירות הקרקע לפיראון החוב המזונות שיש לו עליו, ואז היא מקבלת רק לפי הפירות שאותו קרקע עושה, לכן הכל תלוי, בעצם הוא חזב רק לריש לקיש, אם הוא אמר למזונות. תלוי אם אמר למזונות או במזונות. וזה סיימנו את פרק רביעי, אדרן לך נערה, בעזרת השם פעם הבאה נתחיל פרק חמישי, חזק וברוך.